הכל חי אונליין, 93fm.co.il. מקור הברכה עם הרב ברוך רוזנבלום.
ערב שבת שלום לכל המאזינים. אנו נמצאים בערב השבת הראשונה של שנת תשע"ו. השבת נקראת בשם שבת תשובה, על שם ההפטרה שנקרא בשבת זו פסוקים מן הנביא הושע. אומר הנביא בפסוקים הראשונים של ההפטרה: שובה ישראל עד השם אלוקיך, מעטות הם השבתות שקיבלו שמות על שם ההפטרה. אנחנו מכירים את השם שבת הגדול על שם ההפטרה, שבה מופיע הפסוק: הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. שבת חזון, השבת שלפני תשעה באב, על שם ההפטרה, חזון ישעיהו בן אמוץ. שבת נחמו, על שם ההפטרה, נחמו נחמו עמי. וגם שבת זו, שבת מיוחדת, שבת פרשת וילך, השבת הראשונה של שנת תשע"ו, ושמה שבת תשובה, על שם הפסוק: שובה ישראל עד השם אלוקיך. היינו רוצים לעמוד בשיחה זו על סגב הימים בהם אנחנו נמצאים. אנחנו היום ביום שישי, ערב שבת קודש, היום החמישי של עשרת ימי תשובה. חמישה ימים כבר מאחורינו, ועוד חמישה ימים לקראת היום הגדול והנשגב, יום הכיפורים. כאשר אנחנו רוצים להתבונן בשאלה נפלאה שמופיעה בגמרא במסכת ראש השנה בדף י"ח, אבל קדמה לשאלה הזאת שאלה שמופיעה בגמרא במסכת יבמות. שם מספרת הגמרא שמנשה המלך, בנו של חזקיה המלך, שאל את סבו הגדול, הנביא ישעיהו בן אמוץ, שאל אותו שלוש שאלות. אחת השאלות היינו רוצים לעמוד עליה בשיחה הזו. אומרת הגמרא, שאל מנשה המלך את סבו: משה רבינו אמר כי לא יראני האדם וחי, ואתה אמרת ואראה את השם יושב על כיסא רם ונישא. אם כן, איך יכול להיות שנשארת בחיים? משה רבינו אמר, פסוק בפרשת ואתחנן, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. ואתה אמרת, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. הפטרה שקראנו השבוע ביום תענית צום גדליה. שאלה נוספת שהוא שאל אותו: משה רבינו אמר את מספר ימיך המלא, ואתה אמרת והוספתי על ימיך 15 שנה. היינו רוצים להתמקד בשאלתו השנייה של מנשה. הגמרא שם במסכת יבמות אומרת שמנשה שאל את השאלה, והסבא שלו הנביא ישעיהו בן אמוץ סירב לענות לו, כפי שהגמרא מספרת שם בהרחבה מדוע. אבל הגמרא במסכת ראש השנה שואלת את אותה שאלה: מה פירוש הדבר שאומר הנביא, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב? עונה הגמרא תשובה, ותשובת הגמרא ידועה. אומרת הגמרא, מה שנאמר בפסוק בפרשת ואתחנן, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו, זה מדובר כאשר ציבור מתפלל ומבקש מהקדוש ברוך הוא בקשות, ציבור שפונה נענה באופן מיידי. ועל זה נאמר, כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו, כהשם אלוקינו בכל קוראינו אליו. על מה שהנביא מתכוון, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, הדברים האלה נאמרו גם על יחיד בימים הללו. הימים שבין כסל לעשור, הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שיחיד יש לו דין של ציבור, והיחיד שפונה בימים הללו נענה, כמו שציבור נענה בעת שפונה לקדוש ברוך הוא. הדברים מפורשים גם בדברי הרמב״ם, בהלכות תשובה. אומר הרמב״ם, אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת ימי תשובה היא יפה ביותר, ומיד היא מתקבלת. מביא הרמב״ם את הפסוק מדברי הנביא, דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. אם ככה, הקרבה הגדולה שבה אנחנו נמצאים בימים הללו, אלה ימים שאין אותם במהלך כל השנה. כל יחיד ויחיד שפונה לקדוש ברוך הוא בימים הללו נענה באופן מיידי, כדין רבים במהלך השנה כולה. לאחר שלמדנו במעט את סקף קדושת הימים הללו, היינו רוצים לעמוד על פסוק שנקרא אותו בעזרת השם בשבת לאחר יום הכיפורים. שבת פרשת האזינו. שירת האזינו נאמר הפסוק הבא שעומד עליו רבי שמשון רפאל הירש. לבאר את הפסוק הזה בנמשל אל הימים הנוראים. נאמר בשירת האזינו, כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, יפרוס כנפיו, אומרת התורה, יפרוס כנפיו ויקחהו ויסעהו על עברתו. אומר רבי שמשון רפאל הירש, מבאר רש"י במקום, הנשר הוא נמשל לקדוש ברוך הוא. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, אומר רש"י, הנשר, בשעה שהוא יורד אל הגוזלים שלו, הוא אף פעם לא יורד בבת אחת. משום שהוא ירד בבת אחת, אומר רש"י, הגוזלים ימותו. מה הוא עושה? הוא עובר מאילן לאילן, מענף לענף, וכך לאט לאט הוא מנמיך את הגובה שלו עד שהוא מגיע אל הקן. הנמשל של הנשר אל הקדוש ברוך הוא מבאר רש"י שם בפרשת האזינו, והדברים כבר נאמרו ברש"י הקדוש בפרשת יתרו. ממשיל הקדוש ברוך הוא את יציאת מצרים בפסוק, ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אומר רש"י בשם חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, כל אחד ואחד מהעופות הטורפים, כאשר הוא רוצה להעביר את הגוזלים שלו מכן אחד למקום אחר, הוא נושא את הגוזלים ברגליו. כאשר הנץ או הבז או הינשוף רוצים להעביר את הגוזלים, הם תופסים את הגוזלים בידיהם או ברגליהם ומעבירים אותם למקום אחר. מדוע ברגליהם, אומר רש"י? משום שהם פוחדים שממיסו את הגוזלים על כתפיהם, יבוא הנשר מלמעלה ופשוט יחטוף אותם, את הגוזלים, ויקח אותם מעל כתפיהם. לעומת זה הנשר, אומר רש"י, הוא איננו פוחד מאף אחד. אין עוף שיכול לעוף גבוה ממנו. הוא איננו מעתיק את מקום הגוזלים, את מקום משכנם של הגוזלים, ברגליו. הוא מעביר את הגוזלים כאשר הם עולים על כתפיו. אומר רש"י הקדוש, מדוע? משום שהנשר איננו פוחד מאף עוף שיעוף מעליו. ממה הוא כן פוחד? הוא פוחד מהחיצים שהציידים ישלחו לעברו. אומר הנשר, מוטב ייכנס החץ בי ולא בבניי. הנמשל, אומר רש"י, הוא אל הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בשעת יציאת מצרים שמר והשגיח על עם ישראל. עמוד אש הלך לפניהם להאיר להם את הדרך. עמוד ענן הלך מאחריהם. המצרים היו משגרים חיצים ובליסטראות על עם ישראל. עמוד הענן קלט אותם. אמר הקדוש ברוך הוא, מוטב ייכנסו החיצים והבליסטראות בי ולא בבניי. אם ככה, הנמשל, המשל של הנשר, הוא המשל שבעצם מלמד אותנו שהשכינה הקדושה היא הנשר, יורד אל הגוזלים בימים הללו. כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף. הקדוש ברוך הוא יורד קרוב אלינו. וכדי שהקדוש ברוך הוא ירד קרוב אלינו, הקדוש ברוך הוא עושה מעין מה שעשו הנשר. הנשר עובר מאילן לאילן ומענף לענף כדי להציל את הגוזלים שלו ולהביא להם מה שהם צריכים. כך אנחנו נמצאים בימים הללו שהקדוש ברוך הוא יורד אלינו, כמו שאומר הנביא, דרשו השם בהימצאו, קראוהו ביותו קרוב. הימים הללו הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, החל מראש השנה. עוזב הקדוש ברוך הוא את מקום משכנו בשמיים כביכול, ויורד להיות קרוב אל הגוזלים, להיות קרוב אלינו, אל כל אחד ואחד מאיתנו. להיות איתנו בימים הנפלאים הללו, שהקדוש ברוך הוא מגיע אלינו כדי להתפייס איתנו. הימים שנקראים ימי עשרת ימי תשובה, ימים של קרבת אלוקים שאין למעלה ממנו. אם ככה, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין עד כמה היום הזה הוא יום גדול, עד כמה הימים הללו הם ימים נפלאים, ימים שהנשר יורד אל הגוזלים, ומבקש מהגוזלים, תבואו איתי ביחד, אני מוכן להרים אתכם לפסגות. אבל דבר אחד נדרש מאיתנו הגוזלים. רשי הקדוש אומר שכל אחד ואחד מהעופות מעביר את הגוזלים ברגליו. הנשר מעביר את הגוזלים על כתפיו. הנשר אבל איננו יכול להרים את הגוזלים ולזרוק אותם על הכתפיים. דבר אחד נדרשים הגוזלים לעשות. הגוזלים נדרשים לעלות על כתפיו של הנשר, ואז הנשר ירים אותם לפסגות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מגיע אליכם, אני בא אליכם להיות איתכם. אלה ימים שאני בא אליכם ורוצה להתפייס עם עם ישראל. הקדוש ברוך הוא בא אלינו כדי שנתפייס איתו בימים הללו. הנשר יורד קרוב אלינו, מה הוא עושה? הוא דוהג כמו הנשר הגדול, עובר מאילן לאילן ומענף לענף. מאילן לאילן, פירוש הדבר, הקדוש ברוך הוא בא ומעורר אותנו. ממתי? החל מראש חודש אלול, תוקעים בשופר. בני עדות המזרח, החל מראש חודש אלול, מבקשים סליחות. בני עדות אשכנז הצטרפו אל בני עדות המזרח באמירת סליחות. ואמירת הסליחות הללו החלה שמונה ימים, החלו שמונה ימים לפני ראש השנה. בסך הכל, עם ישראל נערך לקראת ירידתו של הנשר. הנשר יורד ועם ישראל מוכן לקלוט, הגוזלים מוכנים לקבל את הנשר הגדול. תקיעת השופר במהלך קוד חודש אלול, אמירת הסליחות של בני עדות המזרח, ההסתרפות של בני עדות אשכנז, עם ישראל מכין את עצמו לקראת היום הנשגב ראש השנה. ראש השנה ימים של דין, ימים שבהם אנחנו ספונים בהיכלי התורה, ספונים בבתי הכנסיות, כל היום וכל הלילה בתפילה להמליך את הקדוש ברוך הוא למלך. הימים הללו הם הימים הראשונים של ימי התשובה, יומיים הראשונים של ראש השנה, הם הימים הראשונים של עשרת ימי תשובה. וכל אלה כהכנה לקראת יום הכיפורים.
עכשיו איתכם, מקור הברכה, עם הרב ברוך רוזנבלום.
אם הגענו לדבר על מעלת יום הכיפורים, היינו רוצים בעזרת השם לעמוד על רעיון נשגב מאוד, שמופיע בספר אגרא דפירקא, בהפטרה שלא בכל העדות קוראים אותה בשבת זו, פסוקים מספר יואל. אומר הנביא יואל, והשם נתן קולו לפני חילו, כי רב מאוד מחנהו, כי עצום עושה דברו, כי גדול יום השם ונורא מאוד, ומי יכילנו. אומרים חז"ל במדרש שמופיע בפרשת בשלח, על מה נאמר הפסוק הזה? דורשים חז"ל, הפסוק בחלקו הראשון מדבר על ראש השנה. והשם נתן קולו לפני חילו, אומר המדרש, זה ראש השנה, שבו תקיעת שופר לפני חילו אלו ישראל, שמזדעזעים וחרדים מכל השופר וחוזרים בתשובה כדי לזכות בדין. כי גדול יום השם ונורא מאוד מי יכילנו, זה יום הכיפורים, שבו ספרי חיים וספרי מתים נחתמים. היום הזה, יום הכיפורים, נקרא כי גדול יום השם ונורא מאוד מי יכילנו. היינו רוצים לעמוד על סגב היום הנפלא הזה, יום הכיפורים, במשנתו של בעל מחבר ספר אגרא דפירקא. בין העינויים שאנחנו מענים את עצמנו ביום הכיפורים במצוות הבורא יתברך, ועיניתם את נפשותיכם, יש איסור אכילה, איסור שתייה, וישנו איסור נוסף של נעילת הסנדל. יש איסור ללכת בנעלי אור. מותר ללכת בנעליים או בנעלי בית שאינם של אור. אומר הספר אגרא דפירקא, איסור נעילת הסנדל איננו איסור שמדובר על נעילת הסנדל רק כדי לא ללכת עם נעליים מאור. איסור נעילת הסנדל מסמל דבר הרבה יותר גבוה. כדי להבין למה הוא מתכוון, עלינו לחזור ברשותכם ליום ראש השנה. חז"ל מביאים בפסיקתא, מופיע במדרש רבה, את סדר השעות של יום בריאת האדם, יום שישי בשבוע, א' בתשרי. שעה ראשונה עלה במחשבה, שעה שנייה להתייעץ עם הלכי השרת, בשלישית קיבץ אפרו, ברביעית גיבלו, בחמישית רקמו, בשישית עשהו גולם, בשביעית נפר בו נשמה, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית שרח, באחד עשר נידון, ובשנים עשר יצא בחנינה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כשם שעמדת לפני בדין ביום זה, ויצאת בחנינה, כך יעמדו בניך לפני בדין ביום זה, ויצאו בחנינה. ביום הזה, שבו אכל אדם הראשון מעץ הדעת, כמו שאומרים חז"ל, בעשירית שרח ואכל מעץ הדעת, בעוד כל יום נתקלל אדם הראשון. חז"ל מונים 10 קללות לאדם הראשון, 10 קללות לחווה, 10 קללות לנחש, ו9 קללות לאדמה. סך הכל 39 קללות ירדו לעולם בעקבות חטא אדם הראשון. חז"ל בזוהר הקדוש לומדים שלמתת מלאכות שבת הם כתוצאה מאותם למתת מלאכות, מאותם למתת כללות שנתקללה הבריאה באותו יום. וכנגדם יש לנו למתת מלאכות בשבת שאסורות לביצוע. 39 מלכות שלוקה אדם בשעה שעובר עליו הם כנגד אותם 39 כללות. אומר האגרא דפירקא, אומרת הגמרא במסכת שבת, אומרת הגמרא, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ואפילו קורות ביתו ויקנה מנעלים לרגליו. יש איסור לאדם ללכת על קרקע, על אדמה. אומרת הגמרא, לעולם ימכור כל מה שיש לו ולא ילך בלי נעליים, שלא ילך יחף, תמיד יהיה נעול בנעליים. וזה מה שנאמר בגמרא, ימכור אדם כל מה שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו. שואל האגרא דפירקא שאלה נפלאה. הגמרא לא אומרת לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו ויקנה חולצה לבגדו. הגמרא לא אומרת לעולם ימכור מה שיש לו ויקנה מכנסיים לרגליו. הגמרא שמה דגש על דבר אחד, לעולם ימכור כל מה שיש לו ויקנה מנעלים לרגליו. מדוע? אומר הספר אגרא דפירקא יסוד נפלא, מקורו בספרי קבלה. האדמה נתקללה בתוצאה מחטא אדם הראשון. אמר הקדוש ברוך הוא, ארורה האדמה. אין זה ראוי שאדם יניח את רגליו על מקום שנתקלל בארור. ולכן ציוו לנו חז"ל שתהיה חציצה בין האדמה לבין האדם. שלא יהיה מצב כזה שאדם דורך על אדמה שנתקללה בארור. ולכן ציוו לנו חז"ל, לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, ומלבד שיקנה מנעלים לרגליו. אומר הספר אגרא דפירקא, יסוד נפלא ביותר. ישנו מקום אחד שבו הולכים יחפי רגליים, הולכים יחפים ללא נעליים. יש איסור לאדם לנעול נעליים. המקום הזה הוא מקום המקדש. בבית המקדש שירתו הכהנים יחפים, גם בימות החמה וגם בימות הגשמים. מדוע? התשובה לכך היא פשוטה. כי בבית המקדש הוא מקום השראת השכינה, ובמקום שיש השראת השכינה, אין מושג של ארור, שם הכל מבורך. אם שם הכל מבורך, ממילא אין צורך בחציצה בין האדמה לבין האדם. שם אסור ללכת בחציצה, שם יש השראת השכינה. כולנו זוכרים את הפסוקים שמופיעים בפרשת שמות, כאשר הקדוש ברוך הוא דיבר נגלה למשה רבינו הראשונה בסנה, מה הוא אמר לו? של נעליך מעל רגליך, כי האדמה אשר אתה עומד עליה אדמת קודש. כי אם הקדוש ברוך הוא נמצא שם, אז האדמה היא קדושה. אם האדמה קדושה, אין צורך בחציצה של נעליים. הנעליים מתויותרות, כי שם יש השראת שכינה. אומר הספר אגרא דפירקא דבר מצמרר. אם אמרנו כנשר יאיר קינו על גוזליו ירחף, אם אומרת הגמרא דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב, אמתי? אומרת הגמרא, בין ראש השנה ליום הכיפורים, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, נמצא איתנו בעשרה ימים הללו. ככל שהקדוש ברוך הוא יותר, יורד יותר נמוך, עד יום הכיפורים שהקדוש ברוך הוא ממש נמצא איתנו בסמיכות עצומה, הופכת להיות אדמת העולם כולו כבית המקדש. ואם האדמה כולה הופכת להיות לאדמת בית המקדש, לא צריך נעליים, של נעליך מעל רגליך, אדרבה ואדרבה. תלך יחפי רגליים, תלך עם גרביים על הרצפה, כדי שתחוש את הקדושה של יום הכיפורים. כי ביום הכיפורים העולם כולו הופך להיות למקום בית המקדש. זוהי מעלת יום הכיפורים, זוהי המעלה של דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב. אם ניתן להוסיף על זה עוד מהלך אחד נפלא, שמופיע בספר אור גדליה. אומר הספר אור גדליה, בואו ונתבונן, בכל עבודת יום הכיפורים אנחנו דומים למלאכים. ידוע לכולם שאנחנו הולכים בבגדי לבן, כמו מלאכי השרת שהם בבגדי לבן. אנחנו עומדים כל היום, מי שיש לו כוחות לעמוד כל היום, יעמוד כל היום, כי המלאכים עומדים, רגליהם רגל ישרה. אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בכל רם, גם בתפילת ערבית וגם בתפילת שחרית בקריאת שמה. מדוע? כי המלאכים זוהי השירה שלהם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בכל השנה כולה, אסור לנו לומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל. אומרים אותו בלחש, פעם אחת יחידה בשנה ביום הכיפורים, פעמיים, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל. מדוע? הסיבה היא, כי בימים הללו אנחנו נדמים למלאכים, בימים האלה אנחנו נראים כמלאכים. כל המהות שלנו בצורה של מלאכים. מדוע? כי אנחנו הופכים להיות בני הפמליה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו הופכים להיות בני הפמליה, כמו שמלאכי מרום בשמיים, אנחנו בני האדם, אנחנו מתרוממים לדרגה כזאת של מלאכים, שאנחנו עומדים כל היום כולו, לובשים בגדי לבן, אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, בכל כמלאכי השרת. ללמדנו את סגב מעלת היום הזה, שאנחנו בני האדם הופכים להיות בחינה של מלאכים, אנחנו מהלווים את השכינה הקדושה, אנחנו בני הפמליה של השכינה הקדושה, זהו יום הכיפורים. אומר הספר אור גדליה, רעיון נפלא ביותר. ידוע לכולם, שלפני מעמד הר סיני, נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל לאכול מן. מן, דורשים חז"ל בגמרא במסכת יומא. דורשים חז"ל, המן נאמר עליו בפסוק, לחם אבירים אכל איש. אומר הזוהר הקדוש, המן הוא זיו שכינה שנתגשם, הוא אוכל רוחני. אם הוא אוכל רוחני, יש לו מימד רוחני. ולכן, אומרת הגמרא, המן, לחם אבירים אכל איש, לחם שנבלע באיברים. אדם שאכל מן, אין לו פסולת. האדם מן הזה היה נבלע באיברים, כולו רוחני. מה הייתה המטרה של אכילת המן? אומר הספר אור גדליה, יסוד נפלא ביותר. הגמרא, במסכת חגיגה, אומרת הגמרא, בשלושה דברים אנחנו דומים למלאכים, ובשלושה דברים אנחנו דומים לבהמות. אומרת הגמרא, שישה דברים נאמרו בבני אדם, שלושה כמלאכי השרת, שלושה כבהמה. שלושה כמלאכי השרת, יש להם דעת כמלאכי השרת, ומהלכים בקומה זקופה כמלאכי השרת, ומספרים בלשון הקודש כמלאכי השרת. ושלושה כבהמה, אוכלים ושותים כבהמה, פרים ורבים כבהמה, ומוצאים ראי כבהמה. אומר הספר אור גדליה, היות והקדוש ברוך הוא, עומד להיגלות עלינו בהר סיני. בני האדם לא יכולים לראות את הקדוש ברוך הוא ולהישאר בחיים, כי לא יראני האדם וחי. כדי להכין אותנו לקראת היום הגדול הזה של מעמד הר סיני, ניתק אותנו הקדוש ברוך הוא משלושה דברים כבהמה. מה עשה? נתנו לו לאכול מן, לחם אבירים אכל איש, לחם שנבלע באיברים. זיו שכינה שנתגשם, אוכל רוחני. האוכל הזה אין בו פסולת, אין בו ראי. אז בשני דברים נוספים הפכנו להיות כמלאכים ולא כבהמות. לא אוכלים ושותים כבהמה, אלא אוכלים מן כמלאכי השרת ושותים מבארה של מרים, מזון רוחני. דבר נוסף, המן שנבלע באיברים, אין לו פסולת. אז בדבר נוסף אנחנו נדמים כמלאכי השרת. דבר נוסף, נאמר לנו לפני מעמד הר סיני, אל תיגשו אל אישה. לנהוג בפרישות, והפכנו להיות בשישה כמלאכי השרת. אם הפכנו להיות בשישה כמלאכי השרת, יש לנו את היכולת להתכונן ולעמוד במעמד הר סיני ולראות את הקדוש ברוך הוא. אומר הספר אור גדליה, ביום הכיפורים, זה היום שבו אנחנו נדמים כמלאכי השרת. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו. אם הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אנחנו צריכים לנהוג כמלאכי השרת. מלאכי השרת אינם אוכלים ושותים. מלאכי השרת אינם פרים ורבים. אז יש לנו את האפשרות להתרומם בימים האלה, בעקבות הדברים שהקדוש ברוך הוא ציווה עלינו, ויניתם את נפשותיכם, להפוך להיות בדרגה נוספת, רוחנית נוספת, להידמות למלאכי השרת. אם אנחנו נדמים למלאכי השרת, יכולים להגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל, יכולים לעמוד כל היום כולו, לובשים בגדי לבן כמלאכי השרת, כי אנו הופכים להיות פמליה של השכינה הקדושה.
עכשיו איתכם, מקור הברכה, עם הרב ברוך רוזנבלום.
ככל שהימים הללו גדולים, כך רבה התביעה על כל אחד ואחד מאיתנו. כלפי מה הדברים אמורים? ידועה הגמרא במסכת יומא בדף פי זין. הגמרא מספרת שקצב אחד פגע ברב. הגיע ערב יום הכיפורים, ורב ראה שבתפילת מנחה הקצב לא בא לבקש סליחה. אמר רב, אלך אל חנותו של הקצב כדי להתפייס איתו. רב הגיע אל חנותו של הקצב ערב יום הכיפורים, שעת אחר הצהריים. הקצב רואה אותו בפתח החנות, במקום ליפול לפני רגליו, להתחנן, לבקש סליחה, פגע בגדול הדור. אומר לו הקצב, זילו, אומר, לך, אין לי עסקים איתך, תסתלק מכאן. ורב עזב את המקום. אומרת הגמרא, לא עברו דקות מועטות, והקצב עמד עם הגרזן לבקוע עצם של הבהמה. העצם נדזה בראשו, והוא מת באותו יום, ט' בתשרי הוא יום הזיכרון שלו. אומר בעל הספר כוכבי אור, רבי יצאלה בלזר, אני לא מבין מדוע רב הלך אל הקצב להתפייס. אם הקצב פגע ברב, הוא צריך לבוא לפייס את רב. מדוע רב הלך אליו? שאלה נוספת שואל בעל כוכבי אור, מדוע הוא קיבל את העונש באותו יום? אומר בעל כוכבי אור, יסוד נפלא ביותר. דע לך, שרב למד מאוחותיו של הקדוש ברוך הוא. מהו רחום, אף אתה רחום, מהו חנון, אף אתה חנון. אומרת התורה, והלכת בדרכיו, אמר רב, אם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו, אם הקדוש ברוך הוא בא אלינו, מה הסיבה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה להתפייס איתנו. אם הקדוש ברוך הוא רוצה להתפייס איתנו ובא אלינו, אני חייב לדבוק באורחותיו. אז מה הוא עשה? הולך רב אל חנותו של הקצב כדי להתפייס איתו. הוא למד מאורחותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אומר בעל כוכבי אור, יש כאן תביעה עצומה. מהי התביעה? אם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו ואנחנו לא חוזרים בתשובה, אתה רואה שהעונש מיידי. כי אם רב הלך אל הקצב כדי להתפייס איתו, והקצב אומר, לך, אין לי עסקים איתך, על המקום הוא קיבל את העונש. לא היה שום דחייה בעונש. אומר הספר כוכבי אור, אם הקדוש ברוך הוא ממציא את עצמו אלינו כדי שנתפייס איתו ואנחנו לא מתפייסים, התביעה היא מיידית. אם אלה הדברים בסייעת הדשמיה, היינו רוצים לעמוד על נקודה אחת, והנקודה הזאת היא כדי להאריך את היום הגדול והנשגב הזה. היום הזה, יום הכיפורים, הוא היום היחיד שמהווה יום של כפרה. אומר הרב פינקוס בספרו, דעו לכם, אנחנו אומרים בסלח לנו, מבקשים מהקדוש ברוך הוא, סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחל לנו מכנו כי פשענו, מבקשים סליחה ומבקשים מחילה. כפרה לא נאמר בשום יום שאנחנו מתפללים במשך 365 ימים בשנה. המילה כפרה מופיעה פעם אחת ויחידה ביום הכיפורים. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. כולנו שרים ביום הכיפורים. סלח לנו, מחל לנו, כפר לנו. כל הזמן אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא. הימים הללו הם ימים של בקשת כפרה מהקדוש ברוך הוא. מה השוני הגדול מכל השנה כולה? כל השנה כולה אנחנו מבקשים סליחה ומחילה. אין לנו כפרה רק ביום הכיפורים. כותב הרב שמשון פינקוס, רעיון נשגב ביותר. דעו לכם שבכל השנה כולה, כאשר אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא סליחה ומחילה, זה רק דחייה של האבון, זה לא מחילת אבון. מתי שמע עם ישראל את המילה סלחתי כדבריך? סלחתי כדבריך נשמע בעם ישראל לאחר כפרת אבון חטא העגל. אומר הרב פינקוס, בוא ניקח משל כל כך יפה. דעו לכם, כשאשר אדם השקיע אצל חבר שלו מיליון שקל, הוא בא לקחת את האחוזים שלו מאותה מיליון שקל, מאותה עסקה מוצלחת שהבטיחו לו. אומר לו החבר, אדוני, הכסף הלך לאבדון, לא נשאר ממנו שום דבר. אין שום זכר מהכסף. מה הוא עושה? הוא מיד מזעיק אנשים אלימים שינסו לאיים עליו. האדם מפחד ואז אומר, תראה, אני אגיע איתך להסדר לאט לאט. אתה תראה שאני אשלם לך לאט לאט. כאשר הקדוש ברוך הוא נענה לבקשתו של משה רבינו, הוא לא אמר אני מחפר על חטא העגל. הוא אומר, סלחתי כדבריך. אני סולח פירוש הדבר, אני ממתין עם העונש. הקדוש ברוך הוא לא מחל על העונש של חטא העגל. אומרים חזל בגמרא מסכת סנהדרין, על הפסוק, וביום פוקדי ופקדתי עליהם חטאתם. אין לך פורענות שבאה על כל יהודי בעולם שאין בה משהו מחטא העגל. פירוש הדבר, הסליחה הייתה סליחה מוגבלת. יש הערכה של העונש. השלב הבא זה מחילה, בא אדם שלקח את המיליון שקל ואומר, הוא בא להסדר עם הנושים שלו, אומר, תקחו בבקשה 200 אלף שקל, את השאר אני אפרע לכם בתשלומים. זו מחילה. כפרה פירוש הדבר, מחילה, מחיקה של החובות. בכל השנה כולה אין יכולת לבקש את זה. מבקשים, סלח לנו, מחל לנו, זה אנחנו מבקשים, סלח לנו, אבינו כי חטאנו, מחל לנו, מכנו כי פשענו. ביום הכיפורים אנחנו מבקשים, כפר נא, זה הבקשה שלנו, לכפר על האבון, למחוק את כל החובות, שלא יישארו חובות בכלל. זו הבקשה שלנו, זה אנחנו מבקשים ביום הכיפורים, וזה ההבטחה של הקדוש ברוך הוא ביום הזה. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם, לפני השם תטהרו. אבל הקדוש ברוך הוא יש בקשה אחת. פתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אבטח לכם פתח שהעגלות וקרונות יכולים להיכנס בו. כשמתבוננים בדבר חזל הקדוש הזה, אנחנו יכולים פשוט להתבונן האם אנחנו מרגישים שנפתחו לנו פתחים שהעגלות וקרונות יכולים להיכנס בו. אדם שלא מרגיש את ההתעוררות שנפתחו לו פתחים שהעגלות וקרונות יכולים לעבור בו, פירוש הדבר שאפילו לא פתח פתח כחודו של מחט. מה מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא? אני יורד עד אליכם, הנה הנשר מנמיך טוס, הנשר מנמיך אוף, עובר מאילן לאילן, משוחה לשוחה, יורד אל הגוזלים. מה הוא מבקש מהגוזלים? אני לא יכול להרים אתכם ברגליים שלי, אני יורד אל הקן. פעולה אחת אתם צריכים לעשות, לעלות על הכתפיים שלי, ואז אני אקח אתכם לפסגות. אומר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח, תראו שאתם רוצים לחזור בתשובה, תראו את הנכונות שלכם לחזור בתשובה. איזה יום זה? כפרת עוונות. יום של כי ביום הזה יכפר עליכם מחיקת עוונות. רבותיי, מי יכול לשער? מי יכול לדמיין? אדם שהוא בעל חוב לבנקים, לרשויות, מגיע היום שהמלך מגיע, הוא במילה אחת יכול למחוק את כל החובות. אתה מגיע ליתרת אפס, אתה יכול לצאת הביתה, בריאה חדשה, נטול חובות. איזה ערך גדול יש ליום הזה, כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם מכל חטאותיכם. אבל אי אפשר לבוא אל היום הזה בלי קבלות. האדם לא יכול לבוא אל היום הזה מבלי שהכין את עצמו לתשובה אמיתית. אנחנו צריכים להתבונן באותם אבונות שאנחנו חוטאים בהם פעם אחר פעם. לנסות ולבדוק מה הסיבה לכך, מה הסיבה שאנחנו חוטאים, ולנסות לתקן את עצמנו באותם דברים. כל אחד צריך לבוא ליום הכיפורים להגיד, ריבונו של עולם, אני עומד להשתנות. ריבונו של עולם, זה לא אותו אדם שהכרת. אם לא מהפך מוחלט, אבל לפחות בדברים מסוימים, אני אוכיח לך שאני נראה לגמרי אחרת. ראיתי באחד הספרים שאברך אחד נכנס בערב הימים הנוראים אל מרן הגאון רבי מיכאל יהודה לפקוביץ', זכר צדיק וקדוש לברכה, ושאל אותו שאלה, רבי, כבוד הרב, תגיד לי במה להתחזק, אני רוצה לקבל קבלה שאני אחזיק בה, תן לי עצה מה לקבל. אמר לו הגאון רבי מיכאל יהודה לפקוביץ', אתן לך קבלה קטנה אבל תעמוד בה. מהי הקבלה? אמר לו רבי מיכל יהודה לבקוביץ', לאחר שאתה יוצא משירותים, אתה נוטל את ידיך ואומר ברכת אשר יצר. אל תזוז ממקומך, את ברכת אשר יצר, תאמר מתחילתה ועד סופה בעמידה. ברכת אשר יצר איננה תפילת הדרך. לא אומרים אותה תוך כדי צעדה. עומדים במקום אחד, איפה שנטלת את ידיך. גמרת ליטול ידיים, מיד תברך אשר יצר. תאמר בקול, בכוונה. אמרת את זה בכוונה. ברכה, ברכה כל כך נפלאה על פעילות הגוף. אל תטייל, זו קבלה נפלאה לקראת ראש השנה. כולנו מחפשים זכויות עצומות לקראת יום הדין. מי לא מבקש זכויות עצומות ליד יום הדין? אף אחד מאיתנו לא יודע מה נכתב עליו בראש השנה. מי יודע? היום הזה הוא יום שבכסל יום חגנו. מי שיודע מה נכתב עליו בראש השנה, הוא יום דין מחוסה. אף אחד לא יודע מה נכתב עליו. אבל מגיע יום הכיפורים, אפשר לשנות הכל ביום הזה. ידוע מה שכותב הבאר היטב. אדם שאומר ברכת המזון בכוונה, מובטח לו, אומר הבאר היטב, שלא ישלוט בו לא חרון אף, ולא שצף ולא קצף, כי ברכת המזון מתחילתה ועד סופה, אין פעם אחת את האופי סופית. אנחנו רוצים לסיים בדברי מדרש, שיסביר לנו את מהות יום הכיפורים. הרב פינקוס בספרו כותב דבר נפלא ביותר. כותב הרב פינקוס, כשהביאו קרוון לעיר אופקים לצורך בית כנסת, הגיע מנוף ענף שירים את הקרוון מהמסעית, הניח אותו על הקרקע. וכשהניח אותו על הקרקע, עמד אדם מלמטה באמצעות מוט וכיוון את הקרוון שיונח על הקרקע. לאחר דקה המנוף הניח את הקרוון. בערב הגיע האדם שתרם את הקרוון ופתח את הדלת לראשונה, ואז התברר שהקרוון הונח הפוך. כשהקרוון הונח הפוך, אין ברירה אחרת אלא להזמין מנוף מחדש ולהפוך אותו. הבן של הרב פינקוס הקטן, ילד בן 3, אמר לו, אבא, ראיתי שהאדם מלמטה החזיק מוט ושינה את הכיוון של הקרוון עד שהניח את הקרוון. אבא, תעשה אותו דבר, לא צריך מנוף. אמר לו אבא שלו, בני, כל זמן שהמנוף באוויר אפשר לשנות. אחרי שהוא מונח, כבר צריכים להזמין מנוף חדש. אמר הרב פינקוס, כמה התעוררתי מהדברים הללו. כל זמן שלא נחתם, לא אמרנו חותמנו בתפילת נעילה, אפשר לשנות דברים. ברגע שנחתם, כבר אי אפשר לשנות, צריכים לחכות לשנה הבאה. בואו נשנה את עצמנו, נתעורר בדבר אחד, וכך נזכה כולנו לגמר חתימה טובה, שנה של מילוי כל משאלות הלב לטובה, שנה שנזכה סוף סוף לשמוע כל שופרו של משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.